ערב טוב. אנחנו בספר בראשית בפרק כ' ה' בפסוק כ', שהוא הפסוק השני של פרשת תולדות. ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי פדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. כן, שלוש פעמים מוזכר הארמי בפסוק הזה, כלומר הארמיות של רבקה צריכה עדיין בירור, כן? כלומר, כפי שהסברנו מספר פעמים, הארמיות זה הפיתוי של הזהות הישראלית. יש מקום למחשבה שאנחנו לא... אתה יכול בבקשה לסגור את זה? אפשר בבקשה שתסגור את זה? כן. לא, לא לגמרי, אבל כמו שזה היה, תודה. כן. יש מקום למחשבה שאנחנו לא עבריים, אלא ארמיים. זאת אומרת, שתולים על גבי תרבות אחרת, מה שנקרא בשפה של ימינו יהדות קוסמופוליטית, והדבר הזה צריך ברור. וזאת הסיבה לעיכובים בתולדות האבות. יש צורך להשתחרר מקליפת ארם, עד שבסוף נהיה ישראל. כאן פסוק כ"א מבאר את הדברים לעומק. ויעתר יצחק לשם לנוכח אשתו כי עקרה היא. ויעתר לו השם ותהר רבקה אשתו. פה אנחנו רואים שלפי חז"ל, איך שהם קוראים את הפסוק, גם יצחק עקר וגם רבקה עקרה. גם הוא מתפלל וגם היא מתפללת לנוכח אשתו, זאת אומרת שגם היא מתפללת. ויעתר לו שתפילתו נענית ולא תפילתה, משום שאינה דומה תפילתו של צדיק בן צדיק לתפילתו של צדיק בן רשע. יצחק הוא צדיק בן צדיק, רבקה בבחינת צדיק בן רשע, ולכן תפילתו של יצחק נענית יותר. כאן השאלה מתבקשת, מה פתאום? הרי לכאורה הצדיק בן צדיק יש לו זכות קטנה יותר מאשר צדיק בן רשע. אלא שכנראה חז"ל הבינו כאן את הדברים קצת שונה מאיתנו, והוא שאם אדם הצליח להיות צדיק אף על פי שאביו צדיק, זה סימן שהוא צדיק בזהות שלו, הוא באמת כזה. מה שאין כן, אם אדם הוא צדיק בן רשע, יש מקום למחשבה שאולי אתה צדיק בגלל שהאבא רשע. זה לא כל כך חוכמה. הרי בכל אדם יש נטייה של התנגדות לסמכות של ההורים. ולכן, אם אבא צדיק, אני אראה לו מה זה, יהיה רשע. כן. או אם אבא רשע, אני אראה לו מה זה, אני אהיה צדיק. כן, מה אתה אומר? זאת אומרת, כשאדם הולך אחרי הוריו, זאת אומרת שהוא גבר על הנטייה הטבעית. זאת אומרת, מצד קבלת עול המסורת והלימוד, אז הוא מקבל על עצמו להיות כאביו. נכון, זה כל פסיכואנליסט יודע, גם בלי להיכנס למעמקי תסביך אודיפוס, שיש מאבק הדורות. ולכן יש תמיד צורך בשונות. למשל, צדיק, אם הוא יצליח, אם אדם בן צדיק יצליח להיות צדיק, אז הוא צריך להיות צדיק באופן אחר. זאת אומרת, אם אברהם הוא צדיק של מידת החסד, אז הבן שלו, אם יהיה צדיק, יהיה צדיק של מידת הדין. מה שאין כן, מי שירצה להמשיך את חסד אברהם, יהיה רשע של מידת החסד, זה ישמעאל. כן. קודם כל, ניסיון לתרץ את חז"ל זה חיובי.
כן. רוב המשפחות, שזה משפחות לרוב הבנים גם, ורוב המשפחות שמצפחות, בדרך כלל הבנים הולכים בדרכי אבות.
כלומר, אתה אומר את ההפך מן המציאות, במחילה מכבודך. המציאות היא, הרי תמיד אומרים ככה, פה יש משפחה שושלת של צדיקים, דור אחרי דור, 15 דורות של צדיקים. כן? אומרים דברים כאלה, נכון? אבל שוכחים שמדובר על הענף היחיד שבו כולם נהיו צדיקים, ושוכחים את כל הענפים הצדדיים שאינם נשמרים בזיכרון. נכון, ודאי. נכון. זאת אומרת, אם אדם נוהג בקדושה ובצדקות, אם כבר הבן שלו יהיה צדיק, אז יהיה צדיק גדול. נכון? אבל למשל, יצחק ורבקה, אני מניח שהם נהגו בכל דרכי הקדושה, ויצא להם דווקא אדם לא מי יודע מה. גם אברהם, הגר הייתה מן הסתם גם כן צדקת. מן הסתם. לא יצא מוצלח. מן הסתם שאברהם נהג בכל דרכי הקדושה, אפילו בשעת ביה. אם כן, יש פה חידוש גדול, שהקדוש ברוך הוא נשמע לתפילתו של צדיק בן צדיק בן. אבל כאן יש נקודה נוספת, והיא עצם העובדה שהיה צורך בתפילה כדי להוליד את יעקב. חז"ל כאן אמרו, מפני מה היו האימהות עקרות, וזה נאמר במיוחד לגבי יצחק ורבקה, משום שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים. הביטוי הזה הוא גם כן ביטוי שצריך לקחת אותו ברצינות. מה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא מתאווה למשהו? תאווה יש לדבר נדיר. כשדבר איננו מובן מאליו, יש השתוקקות. פירוש הדבר שהצדיקים אינם מתפללים, ולכן הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם. ומדוע אין הצדיקים מתפללים? גם כנראה לא כל הצדיקים אינם מתפללים. אבל צדיקים כיצחק, ברור שלא התפללו. כי להתפלל זה לבקש שינוי. כלומר, בעצם מה אני אומר בתפילה? אני מאבחן שהמצב של העולם איננו כפי שהיה ראוי שיהיה. ולכן אני בא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, תשנה את המצב. הצדיקים, אדרבה, מצדיקים את הדין. במיוחד, צדיק של מידת הדין. צדיק של מידת הדין יאמר, כלומר, באים אל הצדיק, אומרים לו, אדוני הצדיק, פלוני חולה. אז הוא אומר, פלוני חולה? ברוך השם. אומרים לו, אבל אתה יודע, הוא סובל. הוא סובל? אומרים, אולי אתה קצת מקורב לקדוש ברוך הוא, אולי, ככה, תכניס לו איזה רעיון, אני יודע מה, שאולי הוא ישנה את זה. השתגעתם? אני אגיד לריבונו של עולם מה לעשות? אדרבה, אם רצה שיהיה חולה, זה כך צריך להיות. או, צדיקים כאלה, הם סכנה. זה סכנה, צדיקים כאלה. כי אתה, בעצם, כיוון שאתה רואה את המגמה הכוללת של ההיסטוריה, איך שאור השם מתפלש בכל סדרות ההוויה, בהמוני ניצוצים ועולמות מחודשים, אז אתה עלול להשלים עם כל מצב. מה עושה הקדוש ברוך הוא לצדיקים כאלה? הוא מכניס אותם למצבים אבסורדיים, וכך הם יהיו מוכרחים להתפלל. מה זה? מה? כי זה אבסורד. הרי לא יכול להיות שיצחק אבינו תהיה אשתו עקרה. זה בלתי אפשרי. מה המקצוע של יצחק אבינו? להיות אבינו. אב זה מי שיש לו בן. איך יכול להיות שלאב אין בן? ברור? לכן הוא מוכרח להתפלל. כלומר, הוא אב, ואף על פי כן אין לו בן, אם כן יתפלל. כלומר, כך רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהשלמת חפצו יעשה, תעשה על ידי הצדיקים, על ידי תפילתם של הצדיקים. מה? כן, כלומר, התפילה של אותו צדיק עומדת בסתירה לאינטואיציה הבסיסית שלו. האינטואיציה הבסיסית שלו זה צידוק הדין, וכאן הקדוש ברוך הוא אומר לו, תתגבר על הדין. וזה אופייני להולדת מידת הרחמים. זאת אומרת, יעקב אבינו הוא צדיק של מידת הרחמים. אז מה זה רחמים? זה ריכוך, שיקוך של מידת הדין. רצה להגיד משהו.
יאו.
מה? למה הקדוש ברוך הוא רוצה את זה? למה הקדוש ברוך הוא רוצה? באמת זו שאלה יפה. פה זה לא נידון. אבל באופן כללי, נאמר, הוא תפילת ישרים רצונו. זאת אומרת, יש איזה עניין לשתף את האדם בהשלמת מעשה בראשית. כן? ריבונו של עולם יכול לעשות מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. אבל הוא מעוניין לשתף את האדם במעשה בראשית, ובזה מושלמת הבריאה. סליחה? מתאווה, כן. מתאווה בגלל שהצדיק לא רוצה. אז יש תאווה. כן, לכן יש תאווה. ברור, ברור.
לכן, כיוון שהיה שקט של 2000 שנה...
אבל היה אפשר להגיד רוצה. למה מתאווה? מתאווה זה ביטוי יותר חריף. משמע שיש התנגדות של הצדיק. הוא לא רוצה להתפלל. צדיקים שלנו מתפללים. למה? כי הם למדו תורה כבר. אבל יצחק אבינו הוא הראשון שמתמודד עם הצורך הזה. אז אצלו יש קושי. כן. השאלה למה הוא צדיק של רחמים, זאת השאלה. למה הוא לא צדיק של מידה אחרת? כי הרחמים זה על רקע של דין. כן. זה בזכותו של מי? לא. לא, בגלל שהוא הבן של צדיק של החסד, אז הוא צדיק של הדין. לא יודע אם זה יותר גדול, אותו דבר. יותר גדול ממה?
יותר גדול מרצה שאתה מרשע, לצדיק שזה נטייה טבעית.
גם הנטייה הטבעית של הבן של יצחק זה להיות הופכי ליצחק. נכון?
אבל
יש שהוא הצדיק. אבל יכול להיות גם להיות עשיו. בסדר? טוב. כן. נו. נו, אז מה? למה? רבי שמעון התפלל ועודך. רק שהתפילה שלו היא לא התפילה שלי. כלומר, רבי שמעון ויוחאי מתפלל כשהוא לומד. אצלנו יש עבודה של תפילה, היא עבודה של הרגש, והיא נפרדת מעבודת הלימוד שהיא עבודה של השכל. אצל רבי שמעון ויוחאי, השכל שלו כל כך רחב שהוא כולל גם את כל הופעות הרגש, לכן תפילתו היא לימוד. לימוד הוא תפילה, סליחה. אבל עובדה שהקדוש ברוך הוא רצה שיתפלל, מה אני יכול לעשות? כן, עכשיו אגב, רבי שמעון בר יוחאי מובא בכמה מקומות בספר הזוהר, שאמר רבי שמעון, ארימית ידי בצלו לעילה, נכון? ארימית ידי בצלו לעילה, הוא היה מרים את ידיו בתפילה למעלה, כן הוא היה מתפלל. רק שהתפילה שמתוארת שמה זה לא התפילה שלנו, זה תפילה שהיא חלק מהלימוד שלו. בסדר? מה? עשיו? ודאי, הוא רשע של מידת הדין, אבל אנחנו צריכים להוכיח את זה, כן? לא רק לשער. טוב. אבל נראה מה קורה כאן בהיריון הזה. כן. ויצא יצחק לסוח בשדה. ויצא יצחק לסוח בשדה, אמרו חז"ל, זו תפילת מנחה. אבל אם ככה, היה צריך להיות כתוב, ויצא יצחק להתפלל בשדה. לא נאמר להתפלל, נאמר לסוח. כלומר, זאת לא התפילה, כמו שאנחנו רגילים להבין, שבקשת השלמת החיסרון. אלא, התפילה של יצחק בשדה היא שיחה. כמו שאדם משוחח על דברים של מה בכך עם חברו. הוא אומר, מה שלומך? חם היום, קר היום. וזה תפילה. בבחינת יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. מובן? אנחנו נראה על האישיות של יצחק אבינו, אנחנו נלמד בפרשה הרבה דברים על אישיותו של יצחק, כיצד הוא מתאחד עם עולם הטבע. צדיק של עולם הטבע, דבר שלא מצאנו אצל שאר האבות. זה יגיד לכם? פסוק כף בית. והתרוצצו הבנים בקרבה. על מה הם היו מתרוצצים? למה הם מתרוצצים? אני קורא לכם בדברי רש"י. מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות. פי, זה מעניין. איזה שני עולמות? העולם הזה והעולם הבא. הם רבים. מה רוצה יעקב? מה רוצה עשיו? מה רוצה יעקב? עולם הבא. מה רוצה עשיו? עולם הזה. אז הם לא רבים. דווקא עד רבה יש שלום. אני אקח עולם הזה, אני אקח עולם הבא, אולי איפה, מסתדרים. מה? יפה. לכן מוכרחים לומר שכל אחד רצה את שניהם. ככה המהר"ל מפרק ג'. אבל זה לא, אבל למה יש ריב? כי יש ליעקב נטייה טבעית לעולם הבא. אבל מה חסר לו? עולם הזה. הוא נלחם על כיבוש העולם הזה. והנטייה הטבעית של עשיו זה עולם הזה. והוא רוצה עולם הבא. מזה יצאו שתי אומות. רומא וישראל. רומא הייתה מומחית לעולם הזה. כן? יש ביטוי כזה, פקס רומנה, השלום הרומאי. זאת אומרת, כשרומא שולטת על העולם, יש שלום. כולם תחתיה. עשיו בגמטריה, שלום. כי הוא שלם. בעולם הזה זה מקום השלמות שלו. הוא מרגיש מצוין בעולם הזה. זה הבית שלו. אבל כאשר עשיו מבקש להשלים את היסוד הרוחני שלו, אז הוא ממציא דת שלמה שכל התוכן שלה זה כיצד להושיע את הנפש מן העבדות. לא, בעולם הבא. זאת אומרת, כשעשיו חוזר בתשובה, איך הוא משלים את מה שאין לו? הוא בונה תיאולוגיה שלמה שכל התוכן שלה ישועת הנפש מגהינם. כן? לפי התיאולוגיה של עשיו, הנצרות, כל אדם יש לו חלק לגהינם. ואם קורה נס, הוא ניצל מן האבדון הזה, והוא זוכה לחיי העולם הבא. כן? זה מה שאומרת הנצרות. כלומר, יש צורך באיזשהו נס של אמונה. כן? לא המעשה גואל, אלא האמונה גואלת. ככה אמר ישו. נכון? זה התיאולוגיה של עשיו. יש לו איזו תחושה שעולם הבא איננו מובטח. אז צריך לעשות מאמצים תיאולוגיים רבים כדי למצוא איזשהו פתח אל העולם הבא. לעומת ישראל, במשנה שלנו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. סודר. אם תתאמץ מאוד, אתה יכול לאבד. אבל כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה שלא ברור בכלל זה העולם הזה. בעולם הזה יש לנו קושי, אומר המהר"ל, רוב ההיסטוריה שלנו, אין לנו הצלחה בעולם הזה. כלומר, הזמנים בהיסטוריה שבהם יש לנו באמת ריבונות פוליטית ראויה לשמה, הם זמנים קצרים, וכנראה שיש לנו מנגנון עצמי של הכשלה. יש לנו מנגנון של הכשלה עצמית, כל פעם שאנחנו עשויים חס וחלילה להצליח, אנחנו הורסים את עצמנו. כן, נוהגים באיפוק. כן, זה גבורה. אז זאת אומרת, יש ברומא לא חשבו ככה. זאת אומרת, ברומא, אם יש גבורה, אז יש איזה ביטוי אחר לגמרי. זה המריבה. מריבים זה עם זה בנחלת שני עולמות. כמובן שכל זה לא כיפשו אותו, כן? זה ברוח הקודש, רבקה מבחינה בזה. שזה בעצם מה שמתרחש בקרבה. מהו שמו של הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי העולם הזה? הקדוש ברוך הוא, כשהוא אלוהי העולם הזה, נקרא בשם זה. הנה אלוהינו, זה. זה אלי ואנווהו. לא. הקדוש ברוך הוא נקרא אלוהי העולם הזה, נקרא זה. אפילו היוונים ידעו את זה. כן? היוונים, כשהם נתנו שם לריבונו של עולם, קראו לו בשם הזה. זהו. כן. עכשיו, הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי העולם הבא, נקרא בשם אנוכי. כשנגלה עולם הבא לעינינו, או לאוזנינו, אנוכי השם אלוהיך. מי שנותן מצוות, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. הקדוש ברוך הוא בתור נותן התורה נקרא אנוכי. אם שמוע תשמעו את מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. מי אמר את המילים האלה? משה. איך משה אומר אנוכי מצווה? זה הקדוש ברוך הוא מצווה. אלא אשר מי ששמו אנוכי מצווה אתכם היום. מובן? עכשיו, שאלה את עצמה רבקה, אז מה קורה כאן? אבל נקרא את פסוק כ"ב, והתרוצצו הבנים בקרבה, ואת אומר, אם כן, למה זה אנוכי? מי הוא האלוהים של הילד הזה? ותלך לדרוש את השם שהוא יגלה לה. היא הולכת אל השם לשאול אותו, האם הוא אנוכי או זה? מי זה השם? זה הנביא שם. ותלך לדרוש את השם, הלכה לנביא. לזה נביא? יש אומרים שם ועבר, לא משנה, אלא אני הלכה. היא הלכה לשורשי המשפחה, כן? היא הלכה לברר מי זה הוולד הזה. האם זה או אנוכי? מה? מי הוא האלוה שלהם? מי האלוה? האם מי שאלוהי הילד הזה זה זה או אנוכי? אותו דבר. למה אותו דבר? עולם הזה זה לא עולם הבא. אתה יודע שבמקור זה אותו דבר. אבל למה אתה אומר אלוהי אברהם ואלוהי יצחק? תגיד אלוהי אברהם ויצחק. משמע שהתפיסה של אלוהי אברהם שונה מהתפיסה של יצחק את האלוהי. אז גם פה. אתה לא רגיל לסגנון של המקרא. כן? אצלנו יש מילה אחת בשביל כל זה. קדוש ברוך הוא. כן? אבל זו מילה מאוד דלה. כלומר, זה לא מבטא את כל העושר של החוויה הנבואית שהייתה לאבותינו. כשאדם היה, אמר, בימי קדם, ראיתי את השם, והשני אומר, ראיתי את אל שדי, זה בכלל לא אותו דבר. אלא התורה גילתה לנו שיש אל אחד שהוא כל אלה. כן? השם הוא האלוהים השונים. כן? ולא האלוהים הם השם. למה? זה אנוכי, כלומר.
מה זה למה?
למה הילד הזה יש לו שני אלים, או זה או אנוכי. לכן הקדוש ברוך הוא עונה לה, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך. עכשיו הכל מובן. כתוב גויים, נכון? אבל קוראים גויים. אז רש"י עונה לך. אומר רש"י, גויים כתיב כמו גויים. אלו אנטונינוס ורבי, שלא פסקו מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. כן, גאים זה אנשים גדולים. מי הם? רבי, אז הוא רבי יהודה הנשיא מצאצא יעקב, ואנטונינוס, הלא הוא מרקוס האורליוס אנטונינוס קיסר רומא, הוא צאצא של עשיו. והם גדולים. מה גדול? תמיד היה על השולחן שלהם צנון וחזרת. זה משהו. אל תשכח שמדובר בתקופה שלא היו מקררים. וגם לא היו כל כך הרבה, לא, צנון היה, אבל לא היה כל כך הרבה יבוא ויצוא מארצות רחוקות. אז אם יש אדם שיש לו יכולת שכל השנה יהיה צנון וחזרת על שולחנו, סימן שהוא עשיר מופלג. מה זה החזרת? לא, זה לא, זה לא אחרי שמוכרים, בכלל לא זה. אצל חזל, כן, חזרת זה החסה. כלומר, יש לו תמיד חסה וצנון. איזה חלק של הצנון אוכלים? זה שבאדמה. איזה חלק של החזרת, אוכלים? מה שגלוי. כלומר, הם גדולים גם בנגלה, גם בנסתר. יש להם גם עולם מטאפיזי עשיר מאוד, נסתר, יש להם גם עולם פוליטי עשיר, נגלה. כן? גם צנון, גם חזרת. יפה מאוד. אבל מה זה בא לומר? רבי ואנטונינוס, לפי חז"ל, היו ידידים. אהבו אחד את השני, והיו דנים זה עם זה בחוכמה. אמנם, היה להם שיטות שונות, כן? רבי היה רב. ואילו אנטונינוס היה פילוסוף סטואיקני. כן? ויש הרבה הבדלים בין התפיסות שלהם, בתלמוד זה מופיע הרבה. ההבדל בין רבי לאנטונינוס. אבל אבל בכן יש קשרי ידידות, יש איזושהי שותפות בין שתי התרבויות. כלומר, יש מעמד היסטורי שבו יש אפשרות של גישור בין ישראל לרומא, וזה בזמן שאין שלטון לישראל. כן? בזמן רבי, קיסר העולם זה אנטונינוס. אבל זה מה שנקרא בביטנך, כל זמן שהדברים נשארים שורשיים. ושני לאומים, ברגע שהם הופכים לאומות, ליריבים פוליטיים, ממעייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. אין, איך אמרו חז"ל? או ירושלים או קיסריה. אין, כשזו בנויה, זו חרבה. אם יאמר לך אדם, חרבו שתיהן, אל תאמין. יאמר לך אדם, ישבו שתיהן, אל תאמין. קיסרי בנויה, ירושלים חרבה, או ירושלים בנויה וקיסרי חרבה, תאמין. מה זה קיסריה? זה היה הבירה האדמיניסטרטיבית של הרומאים בארץ. כן? כלומר, הרומאים, היה להם חיל מצב ובירה אדמיניסטרטיבית בקיסריה. מה? מה אני יכול לעשות? לא, יש סיבה לזה. בגלל שהשם הקדום של קיסריה זה היה מגדל שור. או מגדל שורשן, ויש מקורות שכתוב מגדל צור. בסדר? לכן, בכמה גרסאות שינו מקיסרי לצור, וגם מפני אימת הצנזורה. עכשיו, גם תלוי גם באיזה רש"י. איפה זה? כן, פה כתוב צור. עכשיו, יש בעיה. בימינו, ירושלים ברוך השם בנויה, וגם רומא בנויה. איך יכול להיות? מה? לא, פשוט מאוד. רומא חרבה, רק היא עוד לא יודעת את זה. זאת אומרת, תקומת ישראל זה חורבנה של הנצרות. אז היא לא יודעת עדיין. לוקח זמן. מבינים, לאט לאט. כן, שאם לא כן, אם הדברים היו גלויים, חז"ל לא היו צריכים להגיד לנו. אלא מדובר על דבר שלא רואים. נראה ששתיהן בנויות. לא נכון. אחת בנויה, השנייה חרבה. וימלאו ימיה ללדת, והנה תומים בבטנה, ויצא הראשון אדמוני. אז חז"ל אמרו, זה כמו שפופרת, שבה מכניסים שני צ'ופצ'יקים. אז הצ'ופצ'יק הנכנס ראשון, יוצא אחרון. יוצא שהבכור האמיתי הוא יעקב. זה לא רציני מבחינת ההלכה. מבחינת ההלכה, הבכור זה שיצא ראשון. אלא, באים להגיד כך, יעקב נמצא למעלה ועשיו למטה. לכן הנטייה הטבעית של יעקב זה עולם הבא, והנטייה הטבעית של עשיו זה העולם הזה. זאת הסיבה. וזה מזכיר לנו משהו. שני תאומים שנולדים. יש לנו סיפור דומה לזה באיזשהו מקום. מה? לוויה. קין והבל. יש ביקורות ביהדות בנושא. קין והבל. גם הם תאומים, כן? כתוב הרי ותלד את קין, ואחרי כן, ותוסף ללדת, לא כתוב ותהר ותלד, ותוסף ללדת, משמע שהם היו תאומים. והראשון ראינו שהיה כולו קנוי, שלם, גם פה הוא שלם, הוא עשוי. ויצא הראשון אדמוני, כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. אז הוא מרגיש פה מושלם. ואחרי כן יצא אחיו. מי זה אחיו? זה הבל. הבל שנספח אל קין. ידו אוחזת בעקב. אין לו עצמיות משלו, הוא נסמך אחרי רומא. אין לו מעצמו כלום. ויקרא שמו יעקב, מי שעוקב אחרי השלמות. ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. שאלה, מי יותר מושלם בו? עשיו. אז מי אהוב יותר? כמובן, שעשיו. כן, כלומר, תארו לעצמכם, כשיצחק אבינו שואל את עצמו, איך ייבנה בעולם עם סגולה? הוא רואה שנולדו לו תאומים. אז המסקנה שלו זה שהאומה שנולדת בנויה משני שבטים. שבט עשיו, שבט יעקב. מי צריך להיות המוביל? עשיו כמובן. כי לעשיו יש כוח לקחת הנהגה פוליטית. הוא מסוגל להרוג. הוא מסוגל לכבוש. אז הוא יותר גדול. זה מה שנאמר, ויגדלו הנערים, והיה עשיו איש יודע ציד, איש שדה. זה מזכיר לנו עוד מישהו שהיה איש שדה. יצחק. ויצא יצחק לסוח, בשדה. דומה לו מאוד. יעקב איש טעם, יושב ועדים. אז מי יצליח להקים, הרי המטרה היא להקים גוי גדול, לא להקים דת. אז אם המטרה היא להקים גוי, ברור שההנהגה צריכה להיות אצל עשיו. ויהב יצחק את עשיו. עכשיו זה מובן. הקושיה זה לא למה יצחק אוהב את עשיו, זה מובן מאוד. הקושיה יותר גדולה, מדוע רבקה לא מסכימה איתו. אבל כאן כתוב, ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. כן. כן, אבל יצחק עוד לא למד את ספר בראשית. אותה שאלה אתה יכול לשאול על אברהם, למה הוא מעדיף את ישמעאל? מדוע יצחק מעדיף את עשיו? ומדוע יעקב מעדיף את יוסף? ומדוע יוסף מעדיף את מנשה? כן, זה חוזר על עצמו, כל פעם אותו סיפור. כל זה נכתב כדי שאנחנו נלמד מזה. כלומר, זה ניסיון גדול לצדיקים להסכים שההמשך של המפעל הערכי שלהם ימשיך דרך צדיק בסגנון אחר. עדיף מבחינתו של יצחק לאהוב את עשיו, גם אם הוא רשע. כי כשהוא יחזור בתשובה, הוא יהיה עוד יצחק. מה שנקן יעקב, זה סגנון חדש, מי יודע לאן זה מוביל. אבל בואו נחזור לביטוי, ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו. חז"ל פה הכניסו דברים מעמיקים. מה זה ציד בפיו לפי חז"ל? שהיה צד את אביו בפיו. ואומר לו, אבא, כיצד מעשרין את המלח ואת התבן? שאלות אלה, שאלות טובות הן או לא? שאלות מצוינות. איך אני יודע שהן מצוינות? שהרי זה מצא חן בעיני יצחק. זה שווה את ליבו. סימן שהשאלות האלה הן שאלות אמיתיות. כיצד מעשרין את המלח ואת התבן? שאלה, באמת איך מעשרין את המלח ואת התבן? תגיד. לא מעשרין. למה לא מעשרין? מה זה לעשר משהו? זה לחשוף את הקודש שבו. כן? בדבר, יש דבר שהוא תבל, אסור לאכול. ההפרשה, האיסור, מגלה, הנה זה קודש וזה חולין. הנה גיליתי את הקודש שהיה שם. איך? זה עבודה נפלאה לגלות קודש במשהו. אז אם אינני מעשר את המלח ואת התבן, זה אומר שאני לא מסוגל לגלות שם שום קדושה. ומדוע זה כל כך קשה לי לגלות קודש במלח ותבן? כי המלח דומם ולא חי. והתבן, אף על פי שזה צומח, אבל זה פסולת. הגרעינים כבר נלקחו, נשאר התבן. בשארית אין קודש. מה רוצה יצחק, או מה יותר נכון, מה רוצה עשיו? הוא רוצה לגלות קדושה בכל דבר. הוא אבסולוטי. אני רוצה קודש בכל. אפשר לומר, דומה לקורח, כן? אני רוצה קדושה בכל דבר. יצחק מרוצה מזה, כי זאת בדיוק השאיפה של אדם מוחלט כיצחק. כיוון שהוא צדיק של מידת הדין, אין אצלו פשרה. הכל חייב להיות קודש. אז למה זה כל כך לא בסדר? עשיו, לפי זה אני מתחיל לאהוב אותו. יש לי ממי ללמוד, מיצחק, כן? למה זה רמאות? הרי יצחק לא יודע את זה? לא, אלא פשוט מאוד. אם נגיד, יצחק ייקלע למצב כזה שהוא יראה שאי אפשר לאסר את המלח ואת התבן, מה יעשה יצחק? הוא יאסר לפחות דגן, תירוש ויצהר. את זה הוא יאסר. מה יאמר עשיו אם הוא יגלה שאי אפשר לאסר את המלח ואת התבן? אם ככה אני לא מאסר שום דבר, או הכל או לא כלום. כך אמר אחד מצאצאיו, ויספר לאוהביו ולזרש אשתו את כבוד עושרו ורוב בניו ואת אשר גידלו המלך על כל השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה אל המשתה אשר עשתה עם המלך, כי מותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי. למה? יש אחד שלא משתחווה. אז או הכל או לא כלום. הוא אדם אבסולוטי עשיו, מוחלט. צריך לדעת להעריך את הגודל הזה, העוצמה של האישיות הזאת. כן, מה אתה רוצה?
זה שסקרנו מרוצה מהשאלות של עשיו,
כן,
זה בגלל, אז השאלות של עשיו זה הפרשנות, זה לא המקור היה שיצחק אוהב את עשיו בגלל שהוא דומה לו, כדאי בפית.
זה אותו דבר, באמת זה דומה לו. זה המוחלטות הזאת, השאיפה של קודש בכל, ללא גבול, זה בדיוק דומה ליצחק. כי גם יצחק מתפלל בשדה, כן? לא בבית הכנסת. הוא הולך לסוח בשדה. אתה חושב שעשיו משקר? אנחנו נוכיח לך שעשיו כן חשב ככה. אנחנו נראה את זה בהמשך. כן. יש ליצחק סבלנות. הוא יודע שהוא לא הכל, שהמידה שלו איננה כל המידות, ולכן השלים את עצמו על ידי רבקה, שלה יש סבלנות. בסדר? ויזד יעקב נזיר. עכשיו, אם כן, אתם רואים פה שיעקב מופיע כאדם הרבה יותר קטן בשלב הזה של החיים שלו. מה הוא עושה בבית? הוא מבשל. כלומר, האחריות על בניין העולם תישאר אצל עשיו. הוא הולך להביא צייד. מה שעשיו מביא, אתה מבשל. ויזד יעקב נזיד. ויבוא עשיו מן השדה. השדה זה המקום שבו עובדים. והוא עייף. זה נורא. אבל להיות עייף, הכוונה שהוא ביקש ולא מצא. חיפש משהו, לא עלה בידו. מה הוא חיפש? איך מעשרים את המלח ואת התבן. הוא חיפש שלמות, לא מצא. חז"ל אומרים, בא עייף מן העבירה. מה זה? כל העבירות שבעולם הוא עשה באותו יום. בעל נערה מאורסה, הרג את הנפש, הוא ניסה הכל. ויאמר עשיו אל יעקב, אלא ייתן נא מן האדום האדום הזה. אנחנו עוד נחזור לביטוי הזה. כי מי עייף? עייף, אנוכי. אז מה הוא חיפש? הוא חיפש עולם הבא. הוא חיפש את אלוהי העולם הבא. כלומר, הוא המציא אז את התיאולוגיה הנוצרית. או, הוא היה בדרך אל התיאולוגיה הזאת. כן? עייף, אנוכי, והוא לא מצא. הוא עייף מזה. אז כשאדם מתייאש מן העולם הבא, גם עולם הזה, בשלב ראשון, הוא פונה אל הנעת העולם הזה. הנעת העולם הזה זה האדום. אדום, אצל הפסיכולוגים ידוע, זה הצבע של התאווה. הוא רוצה סיפוק מיידי וללא מאמץ של התאווה. על היתן הינה, בלי שאלעס אפילו, מן האדום, כי איפה נוכי. על כן קרה שמו אדום. ויאמר יעקב, יודע מה, יש אינטרסים. זה לא הולך ככה. נכרה כיום את בכורתך לי. מהי הבכורה של יעקב, של עשיו? שלטונו על העולם הזה. אתה לא רוצה? אתה לא רוצה עולם הבא? אז בעצם גם עולם הזה שלך לא כל כך שווה. ויאמר ניטשה, הנה, אנוכי, כתוב עשיו, כן, אותו דבר, אנוכי הולך למות, כה אמר זרתוסטרה. זאת אומרת, שהמושג האלוהי הולך למות אצלי. ולמה זה? כלומר, אם אנוכי הולך למות, אז גם זה. כן, לא צריך. זה ייאוש מוחלט. אבל זה מתוך גדלות. כלומר, לא צריך לראות את עשיו כאדם בעל יצרים אפלים ושפלים. יש היגיון בנפילתו לתוך יצר הרע, ויש נפילת, יש היגיון בייאוש שלו אפילו מן היצר הרע. יש פה ספר אורות? הבנה. הנה, יש, יש פה. באורות בזרעונים. נשמות דתוהו, גבורות הן מנשמות דתיקון. מה זה נשמות דתוהו? הרב אומר כך, האידיאליסטים הגדולים, זה נשמות דתוהו, האידיאליסטים הגדולים רוצים בסדר יפה וטוב. תוהו, כן, תוהו. האידיאליסטים הגדולים רוצים בסדר יפה וטוב, מוצק ואדיר כזה, שאין בעולם לו דוגמה ויסוד. על כן, הם מהרסים את הבנוי לפי מידת העולם. כן? מה אמר ניטשה? אני רוצה את העל אנושי, אוברמנש, אבל אני לא מצליח. אז הכל נופל. המעולים יודעים גם לבנות העולם, אני אעזור, לא משנה. טוב, אני ממשיך כאן בדברי הרב. נשמות דתוהו גבוהות הן מנשמות דתיקון. מה זה נשמות דתיקון? זה אנשים מנומסים וטובים. בוקר טוב, גברת ביליבנסקי. זה מה שנקרא ההדרכה הרגילה של תום ויושר בשמירת המידות הטובות וכל דת ודין. איש תם יושב אוהלים בעצם. זהו עניין תהלוכות עולם התיקון. אתה שומע, יש ערכים, יש נימוס, יש דת, ואתה הולך לפי זה. זה נקרא נשמות דתיקון. אומר הרב, אני חוזר פה לביטוי, נשמות דתוהו גבוהות הן מנשמות דתיקון, גדולות הן מאוד. מבקשות הן הרבה מן המציאות, הם רוצים להסר את המלח לתבן, לא? מה שאין הכלים שלהם יכולים לסבול. מבקשות הן אור גדול מאוד, כל מה שהוא מוגבל, מוקצב ונערך, אינן יכולות לסתו. אני מדלג פה על שלוש שורות. רואות שאינן כלואות בחוקים, בתנאים מוגבלים, שאינם נותנים להתרחב לאין קץ, למרומים אין די, והן נופלות בתוגה, בייאוש, בחרון, ומתוך קצף, ברשע, בזדון, בשפלות, בכיעור, בתיעוב, בהירוס, בכל רע. התסיסה החיה שלהם איננה שוקטת, מתגלות הן בעזי פנים שבדור. יש חצופים. הרשעים, בעלי הפרינציפים, הפושעים להכעיס ולא לתיאבון, נשמתם גבוהה מאוד. מאורות דתוהו. יש לרב סימפתיה על הרשעים האלה. הוא סמפת. עכשיו, בסוף, בהמשך, אני לא קורא לכם את הכל, אבל הרב מסביר שהשאיפות האלה, גם כשהן הרסניות, הם מגורמי התסיסה בעולם. והתסיסה בסופו של דבר, כשהצדיקים באים ומלקטים מתוך התסיסה הזאת את היסוד החיובי, יכולים הם לבנות את העולם. כן. לא. איפה ראית שרק לישראל יש נשמה? איפה ראית? כן. קראת את זה, אומרים שזה כתוב בספר התניא. אבל זה לא כתוב בספר התניא.
שמה?
זה לא כתוב בכוזר, דבר כזה. כן, מה אתה אומר? יש גם ציצה אצל הצדיקים. הרב שמע, אני דילגתי על כל החלקים שמדבר על נשמות דתוהו של צדיקים. יש גם נשמות דתוהו של צדיקים, אבל זה אני דילגתי. כי אני לומד פה על הישיב של עשיו. כי עד שאתה מייצר נשמה דתוהו של צדיק לוקח הרבה זמן. זה מתחיל קודם כל מתביעה של אינסופיות, וכל תביעה של אינסופיות פורצת גבולות בראשיתה. כן. הוא שיא הרוע. לא, הוא לא סימפטי בכלל. הגדלות שלו היא סימפטית. צריך לדעת שרשע גדול זה לא אדם קטן. רשע גדול זה אדם גדול. רשע קטן זה אדם קטן. מידת הדין לא מתפשרת. נכון, זה אבסולוטי. כן, עכשיו. הראש של עשיו קבור במערת המכפלה, כן, כן, ודאי. כן.
אם עשיו הוא שייך משהו קדום, כל פי שהוא עייף, אפשר להגיד שהוא נק אדם?
אתה שואל, אני חוזר בגלל שלא כולם שמעו. אם עשיו שייך למלכות אדום, אף על פי שהוא עייף, האם הוא לא שייך לבחינת אדם? ודאי, אדום זה משון אדם.
לא, אבל איך הוא עייף והוא אדם?
הוא רק אדם, כתוב ככה. הנה טוב מאוד, כתוב בבראשית רבה, נכון? על הפסוק, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אמרו חז"ל, הנה טוב מאוד זו מלכות ישראל, והנה טוב מאוד זו מלכות רומא. שואל המדרש, וכי מלכות רומיים טוב מאוד? הרי זה לא יכול להיות. אנחנו יודעים שזה מלכות הרשעה. אלא אומר המדרש, שדורשת דיכיון של בריאות. דיכיון זה מילה יוונית שפירושה משפט. זאת אומרת, המשפט הרומי, ביחס לברבריות הקודמת לזה, זה טוב. כן? ביחס אלינו זה מלכות הרשעה. כי במקום ללכת לפי המוסר, הם הולכים לפי החוק. אבל טוב ללכת לפי החוק מאשר ללכת לפי הטבע. זאת אומרת, החוק הרומי זה אמצעי בין המוסר של ישראל לבין הטבע של הברברים. במובן הזה זה יותר טוב. ושם המדרש מביא לזה פסוק, שנאמר, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. אז מה זה? ואדם זה אדום. כלומר, ישראל נקראים אדם, ורומא נקראת ואדם. או? ואדם עליה בראתי. כן, בבקשה. ודאי שיש קדושה בכל. כן, אנחנו לא מסוגלים לגלות את זה. יש דברים שאנחנו לא מסוגלים לגלות בהם את הקודש. אז לגבי לעשר את המלח ואת התבן, יימצאו דרכים אחרות. למשל, זה שמקריבים מלח על גבי המזבח. או? זאת אומרת, יש כל פעם דרכים אחרות. כן. הרב קוק. הרב קוק. הנה, הוא אומר את זה בעצמו. הנה, כותב כאן. רגע, תן לי להגיד לך איפה זה כתוב. המעולים, מדבר על נשמות דתוהו, המעולים יודעים גם לבנות את העולם הנהרס. אבל הגרועים, שהנטייה האידיאלית היותר עליונה נגעה בהם רק נגיעה כלשהי, הם רק מחבלים ומארסים. והם הם המושרשים בעולם התוהו בערכו הנשפל. אז משמע שיש צדיקים של עולם התוהו, שהנטייה האידיאלית לא נגע בהם רק נגיעה כלשהי, אלא חדרה בהם ממש. נו מי זה? הרב קוק, לא? טוב, כן. עשיו עושה תשובה? כן, ודאי. אבל אם עשיו עושה תשובה הוא ישראל. זה לא כמו ישמעאל שעושה תשובה. ישמעאל עושה תשובה, חוזר להיות בן השפחה. אבל עשיו, זה התאום של יעקב. לכן, אין לו ברירה. אם הוא חוזר בתשובה, אלא להתגייר. לכן אומרת הגמרא, רוב גרים מאדום. כי מה זה נצרות שחוזרת בתשובה? זה יהדות. כן? לעתיד לבוא, כן. עתיד, ועשירות ידמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. אלו תיאטראות וקרקסאות שבאדום, שעתידים אלופי יהודה ללמד בהם תורה ברבים. מה? יש מה לגייר מרומא. השאלה היא, מה זה התורה הזאת שהולכים ללמד בתיאטראות וקרקסאות? זה צריך לברר. כן, מה זה תיאטראות וקרקסאות שבאדום? אז יש שם בתוספות שני פירושים. פירוש אחד, אומרים התוספות, אלה בתי עבודה זרה. כן, זאת אומרת שלפי זה יש לנו מה ללמד את העולם הנוצרי ברגש הדתי שלו, כיצד לרומם את הרגש הדתי הנוצרי למדרגה שהוא יוכל לשמש בקודש, דבר שבינתיים מלא טומאה. אבל יש איזו ציפייה כזאת. אחר כך התוספות אומרים, וקשה לומר שבאותם מקומות המתונפים ילמדו שם תורה, אלא לחורבה יהיה במהרה. ככה אומרת התוספות. אבל לא יכול להיות. אז בכל זאת, מה זה תיאטראות וקרקסאות? אלא הוא לשון, אלא הוא מקום בית ועד של אומות העולם. מה זה בית ועד? ענייני פוליטיקה. זאת אומרת, יש לתורת ישראל מה ללמד בתחום של תרבות, התרבות הפוליטית באדום. זה מחלוקת בין שני תירוצים בתוספות. כשתיפתחנה ישיבות לבני נוח, יש כאלה שכבר חושבים על זה, נצטרך לדון מהי אותה תורה שצריך ללמד בתיאטראות וקרקסאות שלהם. לא פשוט, בכלל. יש מחשבות אצל גדולי אומות העולם. כן. כן, כן, נכון, נכון. הוא היה פה, לפני פסח הוא דיבר על זה. כן. ויאמר יעקב, ישבע לי כיום, וישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויאכל ויש, ויקום וילך, ויבס עשיו את הבכורה. השאלה, האם הדרך הזאת היא דרך ראויה? האם זה גדלות מצד יעקב? לכאורה לא. בסך הכל, עשיו בא מן השדה, הוא עייף. נו, אז מה אתה רוצה לאכול? קודם כל תמכור את הבכורה. יש משהו פה שצודק, אבל באופן גלוי יש בו בעיה. ולכן יעקב נקרא בשם יעקב, מלשון עוקבה ורמיה. ונאמר בפרשת וישלח, לא ייקרא עוד שמך יעקב, אומר רש"י. לא יאמר עוד שבאו עליך הברכות בעוקבה וברמיה, כי אם בשררה. זאת אומרת שבינתיים, באופן גלוי, יעקב עדיין בקטנותו. אנחנו לא אומרים שהוא לא צודק. הוא צודק. אבל יש צורך עדיין לזכות ללגיטימציה, וזה יעשה במהלך הפרקים הבאים. זהו.